ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף מם א' עמוד ב'. כפי שאנחנו הדגשנו בשיעור הקודם, התחלנו עם ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, שמופיע פה באמצע מם א' עמוד ב' עם צורת קופסת אש סביב שמו. אנחנו עוסקים במה שהוא אמר עד דף מם ב' עמוד ב', עד סוף מם ב' עמוד ב', עד המשנה שם. וריש לקיש אמר ששיטת רבי מאיר במקרה שפיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ, מבוסס על כך שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. וריש לקיש הדגיש ולא נתבלבל לחשוב שרבי מאיר בדעה שמפגלים בחצי מתיר. אמנם החכמים אומרים אין מפגלים בחצי מתיר, אין פיגול עד שאדם חושב את מחשבתו הפסולה של חוץ לזמנו בכל המתיר. ואם אנחנו מדברים על מנחה, המתיר כולל גם הקומץ וגם הלבונה, הם ביחד מתירים את השיריים לאכילת הכהנים. רבי מאיר הוא אומר שכל העושה על דעת הראשונה עושה, ולכן מבחינתו הוא מפגר בכל המתיר, למרות שהוא שותק בהמשך פעולתו. אם הוא התחיל עם מחשבת חוץ לזמנו ושתק בהמשך, זה יכול, זה מגיע לפיגול בגלל כל העושה על דעת ראשונה עושה. עכשיו אנחנו בוחנים את הסבר של ריש לקיש. רק נציין שבסוף שיעור הקודם ניסינו לבסס את שיטת ריש לקיש. ריש לקיש עצמו אמר, או הגמרא אמרה בשמו, מאיפה הוא לומד את זה. אז חשבנו שהוא לומד את זה ממשנתנו, אבל בשיעור הקודם ראינו רבי שמעון בר יצחק בא ודחה את המשנה כבסיס או הוכחה להסברו של ריש לקיש. אבל דבריו של ריש לקיש קיימים, שרבי מאיר בדעה כל העושה על דעת ראשון עושה, ואין, ולא שמפגלים בחצי מתיר. עכשיו על סמך כל ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו ממשיכים עם הגמרא שלנו היום. אבל גם עכשיו, לפני שנוכל להתקדם, צריכים להתייחס בכובד ראש למבנה. יש שתי שורות מסוף מהם א' עמוד ב' משולש, השפיץ הוא שחר כדי להבחין בינו למשלשים שהופיעו בשיעור הקודם. וגם יש פה מספר רומאי אחד ברווח בין הגמרא והרש"י. בשוליים אתם רואים את המשלשים האלו, ואנחנו גם מציינים שזה עד מבית עמוד ב', וכתבנו קושיות על ריש לקיש, דרואים דתאמו שרבי מאיר אינו משום דעל דעת ראשונה עושה. כשהמשלש הזה הופך, מתהפך, תשובות. המספור רומאי 1-2, מספור זה מראה תחילת מלכי קושיות על ריש לקיש, דאמר אין לפרש רבי מאיר משום מפגלים בחצי מתיר. הקושיות האלו ממקורות. דמיהם משמע דסבר רבי מאיר מפגלים בחצי מתיר. אז כאן אנחנו מביאים קושיה מטבעי במד וכו', זה קראנו מספר אחד. אם נהפוך, נקדם את הדפים עד מבית עמוד ב', תשימו לב באמצע עמוד מופיע מספר רומאי 2, מקור שני שממנו ננסה להביא קושיה, שוב פעם קושיה ממקור תנאי על ריש לקיש. אני מדגיש פה את מבנה עם המספרים 1-2, כי עד שמגיעים לשם יהיה דיון ער, מסע ומתן עם משולשים שמתהפכים כל הזמן, המסע ומתן סביב מה שאנחנו אומרים כאן על פי מקור מספר 1. אז אנחנו פותחים את הגמרא עם קושיה ארוכה, תשימו לב, זה תופס כמעט עד שליש מבית עמוד א', מיטיבי, קושיה על ריש לקיש. שוב פעם, ריש לקיש הסביר רבי מאיר כעל דעת ראשונה בן אדם עושה, ולא על פי כלל שמפגלים בחצי מתיר. מיטיבי, באמת וממורים שבמתנת דם אחד אפשר לפגל, בזריקת דם, מתנת דם אחד אפשר לפגל בדמים הניתנים על במזבח החיצון. זה בקשר למה שנקרא חטאות החיצוניות, שמתנה אחת מעכבת, שאר מתנות הן למצווה והן לא מעכבים. אז לכן כל החשיבות, כל החשיבות והתוקף בא לידי ביטוי במתנה אחת של במתנות חטאות החיצוניות. הגמרא ממשיכה לדף מם בית עמוד א', אבל בדמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים ו-11 של פרקוי משיח ו-11 של פר אלם דבר של ציבור, המספרים האלו הם המספרים של כמה מתנות דם מכל אחד מהקורבנות האלו אנחנו נותנים. עכשיו לגבי 43 של יום הכיפורים, הגמרא תדון בזה בעריכות בהמשך, אבל אנחנו הוספנו טבלה בשוליים אצל הכוכבית, מתנות דם ביום כיפור. אז יש לנו טור בשביל הפר, פר יום הכיפורים, והסעיר, הסעיר שנקרא סעיר לשם, אחד מהסעירים שהיו בגורלות. אז אנחנו רואים שבפר וגם בסעיר, בקודש הקודשים, היו 8 מתנות דם. סך הכל 16. בהיכל, על הפרוכת, כל אחד גם עוד 8. אז אם נצרף, זה הגענו ל-32. ובנגל המתנות השלישי, מעווין אדמים לקרנות המזבח. זאת אומרת, לוקחים מה שנשאר מדם הפר ודם הסעיר, מעבבים אותם בכלי אחד, ונותנים 4 מתנות על קרנות המזבח הזהב שעמד בהיכל, ועוד 7 מתנות דם על טיהרו. הסברנו בדפים קודמים, הטיהרו על גג המזבח החיצונות, 7 מתנות, סך הכל 43. הגמרא תדון במספר הזה, כי יש עוד מקורות שמצביעים על 47, אז בגלל שיש מחלוקת האם באמת מערבבים את הדמים למזבח החיצון או למזבח הפנימי או לא. אז במתנות האלו של יום כיפור ושל, אמרנו, של פר אלם דבר סיבור, של פר קוי משיח, פיגי, ממשיך הגמרא פה בשורה רביעית, בקורבנות האלו שהם נקראים חטאות פנימיות, פיגי בין בראשונה, זה ראשונה קודש הקודשים, בין בשנייה, זה פורחת, ובין בשלישית, קרנות המזבח. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו קראת. וחכמים, ותשימו לב, והגמרא תדגיש את זה עוד מעט, כתוב בין בראשונה, בין בשנייה, זה לא שיש כאן איפשהו לפיגול, גם אם זה לא היה בראשונה, זה היה בשנייה למשל. זה לא, אז, ובכל זאת, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו קראת. וחכמים אומרים, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. והמתיר של קורבן זה מתנות הדם, ובחטאות הפנימיות כל מתנות הדם מעכבות. קטני מיה פיגל בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית, ופליק, כלומר רבי מאיר חולק על החכמים, וכל אחד מהדוגמאות האלו יכול לעבור לידי פיגול, כפי שאמרנו מקודם. בין הדוגמאות הוא פיגל, כתוב בין בשנייה. זאת אומרת, לא בראשונה, הוא נתן קדים, בלי מחשבה פסולה. בשנייה, במתנות דם על הפרוכת, מחשבת פיגול. והכל הופך להיות פיגול. מה זה מראה? מראה שהם מפגלים בחצי מתיר, לא על דעת הראשונה עושה, כאן הדעת הראשונה היה בסדר. רשי כותב, הוא פליג, רבי מאיר וכמר פיגול, ואין כאן משום דעת ראשונה, אלא כדי כסבם מפגלים בחצי מתיר, הוא טיוב דעת הריש לקיש. ריש לקיש הדגיש שהטעם של רבי מאיר זה בגלל זה לא משום מפגלים בחצי מתיר, וכאן רואים כן מפגלים בחצי מתיר. הגמרא עונה, אמר רב יצחק בר אבין, אחא במאי עסקינן. זה שרבי מאיר אומר פיגל בשנייה זה הופך אותו להיות פיגול, כגון שפיגל בשחיטה דחד מתיר הוא. מה שקרה פה זה סיפור הרבה יותר ארוך ממה שכתוב פה בגמרא. הכהן קיבל את הדם ונתן את המתנות הראשונות בקודש הקודשים, ואז נשפך הדם אחר אותם מתנות בפנים בקודש הקודשים. אז מה קרה? היה צריך לשחוט פר שני. ומה שכתוב פה פיגל הוא בין בשנייה, זה לא על מתנות הדם, הוא פיגל בשחיטת פר. שחיטת הפר זה מה שנקרא עבודה שלמה, זה הגמר קורא לזה דחד מתיר הוא, הוא לא חצי מתיר, זה מתיר שלם, ולכן תופס המחשבת פיגול. עכשיו רשי, כגון שפיגל בשנייה רשי ממול, דגמר בימי הוא פיגל בשנייה פיגול, שהפיגול תופס, כגון שנשפך אדם לאחר שגמר מתנות שבפנים, וקיימן בסדר יומה, במסכת יומה, יביא אחר עוד פר, ויתחיל בהיכל, והוא ימשיך את מתנות דם בהיכל, וכששחד את השני, הפר המשלים, פיגל בשחיטתו, וכמר בימי יודע, הוא פר, הווה פיגול, שהרי פיגל בו בעבודה שלמה. ומכאן שבחצי עבודה, חצי מתיר, אין פיגול. נמשיך בגמרא עם קושיה, אחי, אם זה הסיפור, מי תימא דרבנן? למה הרבנן אומרים שאין בו כרת? מה קרה? זה לא מספיק כדי להפוך אותו להיות פיגול? אגמר עונה, אמר רבה, מן חכמים, רבי אליעזר אי. תתנן. אז אנחנו נמשיך פה עם מקור, רבי אליעזר מופיע בסוף אותה מקור שאתם רואים במסגרת, ובכך נבין למה לפי החכמים זה לא היה מביא אותו לידי פיגול. תתנן. שוב פעם בעניין קורבן מנחה, הקומץ והלבונה והקטורת הוא מנחת כהנים, הוא מנחת כהן משיח, הוא מנחת נסחים, שקריב מאחת מהם כזית בחוץ חייב. יש איסור להעלות קורבנות, להקטיר קורבנות מחוץ לבית המקדש. אם הוא עשה אפילו כזית מאחד מהקורבנות האלו בחוץ, חייב. רבי אליעזר פותר עד שיקריב את כולו. ברש"י עוד כמה שורות יש לנו סימון של שתי כוכביות, אני קורא משם עוד למטה ברש"י עוד 6-7 שורות. החינמי, אף אגב דשחיטה עבודה שלמה היא, כיוון שאין העבודה נגמרה בפער זה לבדו, שאינו בא אלא להשלים, עבודה אחת היא שנעשית, עבודה אחת, כלומר, מתנות דם של יום כיפור, עבודה אחת היא שנעשית בשתיים ושלוש שחיטות. אין השחיטה חשובה לפגעים. אנחנו עם זה נחזור לגמרא, אבל לא לפני שנציין עוד הערה מבחינת מבנה הגמרא. היה לנו משולש לפני שמונה שורות בערך, מילה ראשונה בשורה הייתה אופליג, המשולש ההפוך, אמר רב יצחק בר אבין, ובמרווח בין הגמרא והרשי המשולש הזה גם ממוספר אחד, ויש בהמשך עוד משולשים ממוספרים 2 ו-3, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה המשולשים האלו, המספור הוא כדי לעקוב אחר התשובות שמסבירים הדקטני פיגי בין בראשונה, בין בשנייה וכו', מה המשמעות של הדבר הזה, פיגי בין בראשונה, בין בשנייה. אז שמענו הסבר הראשון שהוא פיגל בשחיטת פר שני אחרי שנשפח אדם שהיה אמור להיות אדם לזריקות מעבר לקודש הקודשים בהיכל וכו', אבל נשפח אדם, אז היו נזקקים להביא פר שני, וזה הכוונה של רבי מאיר שאומר פיגל בין בשנייה. אנחנו בבינתיים עסוקים במסע ומתן על רקע התשובה הזאת של רבי יצחק בר אבין. שאלנו, אם על זה דובר, אז למה רבנן אומרים שזה לא נחשב פיגול? אז תירצנו לבינתיים שהרבנן זה עליבא דרבי אליעזר, ורבי אליעזר במצב כזה הוא אומר אין פיגול עד שיקריב את הכל, עד שהכל יעשה. אז פר אחד, כשאנחנו צריכים מספר פרות כדי להגיע לדם הנדרש, פר אחד הוא לא נחשב כולו. שואלת הגמרא, ויאמר רבה, ומודה רבי אליעזר בדמים דתנן. רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק משם הוא מתחיל. זה קצת בקיצור, אז רשי יסביר לנו, אנחנו מסתכלים ברשי קצת סוף שורות הקצרות. רשי אומר, והאמר רבה, לכמה בפרק השוחט דקטני, הזורק מקצת דמים בחוץ חייב, ולא פליג רבי אליעזר. בניגוד למה ששמענו משמור בעניין מנחה, כזית המנחה שהקטירו בחוץ. אגב, לא אמרנו מקודם, אבל היה רשימה של מנחות וגם לבונה ביניהם, בלבונה הקטורת, אלו דברים שאין להם שיריים, הכל אמור להיות מוקטר על המזבח בעזרה. לא עשו כך, עשו, תנא קמא תיאר, דיברו שם על הקטרת כזית מהם בחוץ, תנא קמא חייב, אבל זה פותר. זה נכון לגבי הדברים האלו ברשימה. אבל בעניין מתנות דם, אז הורק מקצת דמי בחוץ, קראנו עכשיו ברשי, אדם חייב, רבי אליעזר מסכים. ויאמר רבה, עליה בגמרא, מודה רבי אליעזר בדמים, שאם נתן במתנה אחת מחטאות הפנימיות חוץ לעזרה, חייב. זה בשונה להתייחסות שלו במקור הקודם. כי אנחנו כאן מדברים על דמים של חטאות הפנימיות, ואף הפי שכולן עבודה אחת הן לעקב, ואיקה למימר דאין כאן אלא חצי עבודה דומיה דקומץ או לבונה, חייב בכל זאת כאן בעניין דם, כן חייב. הועיל וכנגדה לפני ולפנים מתקבלת היא, שאם נתן מתנה אחת בפנים, יש שמונה מתנות בפנים, אחת למעלה ושבע למטה, אז אם הוא נתן מתנה אחת בפנים ונשפך אדם הביא דם אחר, הוא מתחיל ממקום שפסק לרבי אליעזר. אז רואים שלרבי אליעזר יש חשיבות מיוחדת במקצת מתנות דם, וממילא מאחר שיש חשיבות למקצת מתנות דם, אז גם בנושא של דם בחוץ אותו מקצת יהיה לו חשיבות. ולכן אתה לא יכול לדחות את ה... אתה לא יכול להסביר ששיטת חכמים אין בו קרית עד שיבגר בכל המתיר, אם מדובר במקרה של שנשבח אדם אחרי מתנות דם קודש וקודשים והיו צריכים להביא פער להמשך המתנות. הרי בעניין דם ואותו שחיטת פער שני כן היה חשוב בפני עצמו, כי מדובר בעניין דם, ורבי אליעזר מכשיר המקצת כשמדובר בדם. אז אנחנו צריכים לעשות חשיבה מחדש על ההסבר של המקור למעלה, שורה רביעית מראש עמוד, ששם כתוב פיגר בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישי. וניסינו דרך רבי יצחק להסביר שמדובר פה בעניין של היו צריכים לשחוט פר שני וכולי, אבל זה, ההסבר הזה לא מתקיים כשאנחנו עוברים לשיטת החכמים, שלא הצלחנו להסביר בהעמדת החכמים כשיטת רבי אליעזר. אז לכן אנחנו מגיעים למשולש מספר 2, הסבר שני לביטוי בין בראשונה בין בשנה וכו'. אלא אמר רבה, מה שרבי מאיר אמר למעלה, פיגר בין בראשונה בין בשנייה, וזה הסתכם בפיגור וחייב קרית, כגון שפיגר בראשונה ושתק בשנייה, כי הוא עשה מתנות דם בקודש הקודשים במחשבת חוץ לזמנו, שתק בשנייה וחזר ופיגר בשלישית, בשלישית באותם מתנות דם על קרנות המזבח, הזהב, בהיכל. מהו דתימה? בלי המקור למעלה, הייתי חושב, אי סקה דייתך על דעת ראשונה הוא, מהדר פיגו לי בשלישית, למה לי? מאחר ש... אם לא היה לי המקור, הייתי חושב ש... אם הכל הוא הדעת ראשונה, למה הוא חשב מחדש עוד פעם במתנות מתנות דם השלישיות? ומאחר שכן חשב עוד פעם במתנות דם השלישיות, כנראה אם לא היה לי המקור למעלה, שאדם לא עושה על פי דעת הראשונה, כמה שמלן שהשתיקה במתנות דם השניים כן על דעת מחשבה הראשונה. וזה שהוא חשב עוד פעם במתנות דם השלישית, זה לא מהווה ביטול או הפרה של הרעיון הזה. ואם אנחנו היינו מקבלים את זה, עוצרים כאן, אז רק תעשו את הניווט פה בסוגיה לפי המשולשים. אז אנחנו דחינו הקושיה על ריש לקיש, וזה יכול להיות לשמש כתשובה להגנת ריש לקיש, שבאמת כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, וזה שהוא חשב עוד פעם בשלישית, זה לא אומר לנו שהמתנות דם השניים שהוא בשתיקה הוא לא היה על דעת ראשונה, אלא כן, גם הם היו על דעת הראשונה שבו התחיל עם המחשבת ביגור. הגמרא מקשבה, מתקיף לרבשי, מידי שתק קטני? כדי לקבל את התשובה הזאת של התשובה השנייה להסבר פיגר בין בראשונה בין השנייה, היינו צריכים, היה צריך להיות כתוב באיזשהו מקום של נכון, פיגר בראשונה ושתק בשנייה, אבל אם מסתכלים במקור לא כתוב שתק בשנייה. אלא מרבשי, אחר במאי עסקינן, יש לו תשובה דומה כן, לשנייה, אבל במובן הזה שאנחנו מדברים על פיגור בדמים, בניגוד לתשובה הראשונה שדיבר על פיגור בשליטה. אז אלא מרבשי, אחר במאי עסקינן, כגון שפיגר בראשונה ובשנייה ובשלישית. וכאן צריכים להוסיף, וברביעית הוא לא פיגעים. ורביעית, הם עד שבע מתנות דם על תירו של מזבח. יש לציין, ואולי נקרא עוד פעם, כגון שפיגעו, לפי רבשי, שפיגעו בראשונה ובשנייה ובשלישית, ונוסיף על פי רשי, וברביעית הוא לא פיגעו. זאת אומרת, על המתנות דם שהיו אמורים להיות על תיהרו של המזבח הזהב, הוא לא הביע מחשבת פיגול. מהו דתימה, אי סלקא דייתח כל העושה, על דעת ראשונה הוא עושה, מהדר פיגולי בכל חדה וחדה למה לי? אם מספיק לפי דעת הראשונה, אז כבר הוא אמר, הוא נותן את הדמים כבר בקודש הקודשים על מנת להתיר אימורים לחוץ לזמנו. אז זהו, מספיק, זה כבר קבע את הפיגול. למה הוא חשב עוד פעם ועוד פעם? אז אולי יש לחשוב שההמשך הוא לא על דעת ראשונה. אז כמה שמלן שהכל על דעת ראשונה, ולכן המתנות דם האחרונות, גם כן שהיה בשתיקה, נחשבים כמתנות דם פיגול. אני יחד איתכם נקרא את הרשי, שלוש שורות מסוף העמוד, בסוף השורה, מילה אחרונה, ולעולם תימא דרבי מאיר משום דעת ראשונה הוא, ורבותא אשמעינן דאף על פי שלא שתק אלא בזו על הטהרה, על הרביעית, אמרינן על דעת ראשונה עשה, דמהו דתימא איסלקא דייתך על דעת ראשונה עושה, למה לא שתק בשנייה או בשלישית ועשה על דעת ראשונה? כמה שלא דלא אמרינן אחי. זה החידוש, שלא אומרים שמאחר שהוא לא שתק בשנייה ובשלישית, זה לא נחשב על דעת ראשונה, אלא כמה שמלן שבכל זאת הוא פועל על דעת ראשונה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', תשימו לב, משולש שפיץ למעלה, קושיה, והבין בין קטני, משמע שלא כמו רבשי שפיגל גם בזה וגם בזה וגם בזה, אלא או בזו או בזו. ואם כן, אז חוזר הקושיה, שאם יש אפשרות לפיגול בזמן שהוא לא פיגל בראשונה אלא רק בשנייה, זה משמע שמפגלים בחצי מתיר קשיה, אז זה קשה על ריש לקיש. נשים לב על מבנה הגמרא כאן. כאן יש ביטוי חזק ליעילות של הסוגריים השונים. אז יש כאן סוגריים, אם תשימו לב, הסוגריים האלו ממשיכים עד אמצע עמוד, וזה מביא אותנו למשולש שמספרנו, מספר רומאי 2. אז בכוכבית כאן בשוליים כתבנו, אחרי סוגריים אילו, הגמרא חוזרת להקשות על ריש לקיש, דליאל מהם א' ובד, ממקור נוסף, לכן אנחנו ממסורים לזה 2, זה מקור השני, שממנו משמע דלפי רבי מאיר, מפגלים בחצי מתיר, ודלא כריש לקיש, תסביר תעמוד של רבי מאיר משום על דעת ראשונה עושה. אז כל זה יקרה אחרי הסוגריים האלו. אני חושב שעם ההקדמה הזאת אפשר להתקדם ישר לתוך הגמרא, ושנגיע למשולש מספר רומאי 2 נבין מה כוונת הגמרא. כעת יש לנו גם נושא סלש מבנה, קושיה עמד ימר דרצה להסביר רבי מאיר דמפגלים בחצי מתיר. כשאנחנו פתחנו את הסוגיה עם ריש לקיש, כלומר בשיעור הקודם באמצע מ' א' עמוד ב', ניגשנו לריש לקיש באומרו שאל תגידו שרבי מאיר הוא מבוסס על מפגלים בחצי מתיר. אז משתמע מזה שיש מאן דאמר שרצה להסביר רבי מאיר בצורה כזאת שמפגלים בחצי מתיר. רשי מסביר את זה, לא המצאנו את הפירוש. רשי שורה ראשונה, אמר מור, אמן דמהדר לוקומי תיימא דרבי מאיר, משום מפגבים בחצי מתיר כפרך. הייתי רוצה להגיד ביותר דייקנות, המשולשים האחרונים שלנו במעקב ניסינו להקשות איך אתה מסביר רבי מאיר כדעת ראשונה, שהרי המקור משמע שלא הדעת ראשונה. למשל, הדבר האחרון שאמרנו, פיגר בין בראשונה, בין בשנייה, כשאנחנו עם בין בשנייה, משמע שרק בזה הוא פיגר, ובכל זאת זה נהיה פיגול. במילים אחרות, מפגלין בחצי מתיר. עכשיו, בא הגמרא ורוצה להקשות. אתה רוצה להגיד שההסבר לרבי מאיר הוא שמפגלין בחצי מתיר? אז זה אנחנו רוצים להקשות עכשיו. אמר מור, רבי מאיר אומר פיגול וחייבין עליו קראת. זה ציטוט ממם א' עמוד ב', אז אם אנחנו נחזור לשם, יש מקור כמעט באמצע עמוד, ויש גם חץ שם שמצביע על מם ב' עמוד ב', וזה המקור שבו נאמר פיגר בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. רבי מאיר אומר פיגור וחייבים עליו קראת. אז אנחנו מצטטים משם, אמר רבי מאיר אומר פיגור וחייבים עליו קראת מכדי, וכאן מתחיל קושיה ארוכה. קראת לא מחייב עד שיקרבו כל מתיריו. דאמר מור, כארצת כשר, כך ארצת פסול. פסול הכוונה פיגול. מה ארצת כשר? כדי שקורבן ירצה, יחפר, עד שיקרבו כל מתיריו, אף ארצת פסול, עד שיקרבו כל מתיריו. ואצלנו, במתנות הדם, בקודש הקודשים, באיכל וכו', כיוון דחשיב בי בפנים, מאחר שהיה לו מחשבת פיגול בפנים, בקודש הקודשים, אנחנו גורסים לפי השיטה המקובצת, פסלי, כי עדר מדי באיכל, המשך מתנות דם, מיה באלמה הוא דקעדי, זה שווה למים באלמה. לא, זה לא, זה כבר לא דם, זה פסול, הכל פסול. אז איך רבי מאיר יכול להגיד שפיגי בין בראשונה, בין בשנייה וכו' וכו', שזה נחשב פיגול? מה קרה עם הדין שאין פיגול עד שיקרבו כל מתיריו? רשי, כי אדר מדי, רשי בשורה שלישית בקצרות, כי אדר מדי באיכל, מה היה באלמה כמדי? מדי זה מזה, זריקות אדם. ונמצא שלא זרק דמו, דהה מתנה אחת מהן מעכבת. בחטות הפנימיות, כל המתנות מעקבות. דבישלמה מפגר בשחיטה, זה אני יכול להבין, אף אגב דפסלי, והדר זרק לי או במחשבה או בשתיקה, כיוון דפיגר בעבודה אחת, ושוב לא הוציא בו מחשבת פסול אחר, זאת אומרת, הוא פיגר למשל בשחיטת הקורבן, ולא בשום עבודה בהמשך, אף הפי שזריקת דמו דם פסול הוא, כיוון דרבי רחמנה פיגול בשחיטה, כדמר פרק ראשון, בדברים המביאים לידי אכילה כתוב מדבר, על כוכח באחי המרחמנה לפגל. וזריקה זו, כמו שהיא מרצה לפיגולו, זאת אומרת זריקה אחרי שחיטת פיגול, שחיטה עם כוונת פיגול. וכן רבנן דבר מחשבה בכולי זריקה, ולמד דמוקי נמי טעם דרבי מי משום דעת ראשונה, הוא פיגר בכל העבודה, וכי אגב נאמר רחמנה לפגב דלא משכחת לפגב בזריקה אלא בהכי אלא למען דאמר תמה משום חצי מתיר שרבי מאיר בדעה שמפגבים בחצי מתיר אין כאן זריקה כיוון דלא גמרה במחשבת פיגול ועשה סופה לדעת קשרה זיל אחר חצי עבודה היא וזיל אחר חצי עבודה היא כפי שאמרנו כבר שאם מחשבת פיגול הייתה בעבודה שלמה זה מספיק לקבוע שהקורבן יהיה פיגול אבל מחשבה בחצי עבודה זה כבר לא מספיק וזו שאלת הגמרא הגמרא מתרצת אמר רבא משכחת לה מה שרבי מאיר אמר פיגול משכחת לה בארבעה פרים ובארבעה שעירים רשי בארבעה פרים פיגל בין, בין הבדים זה, אלו הם המתנות דם שבקודש הקודשים הוא פיגל בין הבדים בכל מתנותיו ונשפך הדם ושחט אחר ויזה על הפרוכת ואחד זאת אומרת פר נוסף על הקונות ואחד לתיארו של מזבח וכיוון דקיימלן בסדר יומה כולו כפרה בפני עצמו כל מקום מהווה נחשב כפרה בפני עצמו ועבדינו כלחתן מתקשרה עבודה באחי אפילו רבנן דפליגי עלי דרבי שמעון ורבי אלעזר בנשפך אדם באמצע מתנות בהמודו דאין צריך לחזור ולעזות במקום שגמר כל עזותיו זאת אומרת החכמים חוקים בעניין במצב שנשפך אדם באמצע המתנות שבפנים או באמצע המתנות על הפרוכת אבל אם הוא גמר כל המתנות באותו מקום גם הרבנן מסכימים שאין צורך לחזור עליהם כי למינן אתן אילכך החנמי פיגי שהרי קרבו מתיריו של כל אחד ונגמרה העבודה בחברו אבל בפר אחד מודה רבי מאיר דלא פיגי משום דלא גמר זריקה מעולם אז מה ש אם אנחנו מדברים על פיגי בין בראשונה בין בשנייה בין בשלישית ורבי מאיר אומר זה פיגול זה מדובר במקרה של ארבע פרים שהיה צריך לשחוט פר נפרד בגלל שנשפך הקודם ובכל מקום נחשב יחידה בפני עצמה ולכן זה לא נחשב חצי זריקה אלא כל הזריקה כי מסתכלים על כל מקום מקום בפני עצמו כי כל מקום מקום בוצע זריקות הדם בפער נפרד רבא אמר אפילו תמה בפער אחד ושעיר אחד לפיגולו מרצה נכון שאם הוא זרק מקצת הדמים במחשבת פיגול והשאר לא אז הקורבן יהיה פסול אבל לגבי פיגול לא אומרים שההמשך אחרי שהיה לו מחשבת פיגול המשך מתנות אדם מאיה באמה רשי כותב לפיגול, לפיגולו מרצה כי היחיד אם חשב בשחיטה קרי לה זריקת דם הפסול הזה קרבו מתיריו לרצות לפיגולו למרות שאחרי שאתה שוחט עם מחשבת פיגול אתה פוסל את הקורבן אבל לא לגבי פיגול הוא נהיה פיגול כי חשיב לנמי בחצי זריקה ושתק בחציה כל זמן שלא עירב במחשבה אחרת כלומר שלא לא הכניס מחשבת חוץ מקומו או מחשבת חוץ שלא לשמור הווי ריצוי לפיגול כעת אנחנו רואים סוגריים אחרים אני קורא אלו הם סוגריים פנימיים זוויות כאלו וכתבנו בצד מטרת סוגריים אלו הינו לתחם דיון הגמרא בעניין מספר הזעות של חטאות הפנימיות, הפער וסעיר של יום הכיפורים. אנחנו כבר הקדמנו את הקטע הזה בהתחלה, אבל כאן הגמרא באמת עוסקת במספר הזעות. ואחרי הקטע הזה, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים לדון בשיטת ריש לקיש בהסברו לדברי רבי מאיר. לקטע זה שבגמר ראוי להתייחס לטבלה שהוספנו בשוליים בעמוד א'. שם ראינו את החשבון של סך הכל שמתנות דם ביום כיפור 43. הגמרא שואלת, 43 והתניא, יש ברייתא שאומרת 47. הגמרא מיישבת, כמאן דאמר מערבין לקנות, 43 הוא לפי הדעה, יש מחלוקת בנושא הזה במסכת יומא, יש דעה שמערבים את הדם אחרי שהוא גומר את מתנות דם על הפרוכת, אז הוא לוקח את הדם הפר ודם השעיר, מערבב אותם ונותן סך הכל ארבע מתנות על קנות המזבח, אז זה נותן לנו סך הכל 43. אבל אם אתה לא מערבב את הדמים לקנות המזבח, אלא נותן מדם הפר לחוד ומדם השעיר לחוד, אתה מוסיף עוד ארבע, אז מ-43 אתה מגיע ל-47. אז זה ה-47 כמעט אמר אין מערבים לקנות. שואלת רמה ועד תניה 48, יש ברייתא שאומרת שסך הכל 48 מתנות דם. הגמונה, כמד יאמר שיריים מעכבין. כמד יאמר אין שיריים מעכבין. 48 זה לפי הדעה ששירי הדם, אם נשאר אחרי כל המתנות האלו דם, אז שופכים אותם על יסוד המזבח. אז זה, אם זה מעכב, אז זה מהווה תוספת לרשימה או לחשבון מתנות הדם. וכעת הגענו למשולש מספר רומי 2, כפי שהסברנו וקדמנו כמה פעמים. עוד פעם מקושיה על ריש לקיש שאמר כל עושה על דעת ראשונה עושה, וקושיה ממקור תנאי. במד וממורים, תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה. במד וממורים בקמיצה, מתי אומרים שנתפגל הקורבן בעבודה אחת? בקמיצה, יש כאן רשימה של דברים בעניין קורבן מנחה. במתן כלי, לוקח את הקומץ ו שם אותו בעוד כלי שרת עם מחשבת פיגול, ובהילוך. ג' עבודות אלו אינן בלבונה שמלווה את המנחה, מה שאין כן כשאנחנו נדבר על הכתרה, זה דבר ששייך בלבונה, והלבונה שמביאים יחד עם הסולת. אז בעבודות האלו, כמיצה, מתן כלי ובהילוך, אפשר לומר שאפשר שבעבודה אחת מאלו הוא מפגל, אבל בא לו להכתרה, נתן את הקומץ במחשבה, כבר למחשבת פיגול, ואת הלבונה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה. רבי מאיר אומר פיגול וחלף עליו כרת, והחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. מה זה כל המתיר? גם הלבונה וגם הקומץ, שניהם צריכים להפתיר את שניהם כדי שהכהנים יכולים לאכול את השיריים. זו שיטת חכמים מוכרת, שאין מפגלים בחצי מתיר. קטן עמיה, בכל זאת כתוב פה בין הדוגמאות את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, ופליג רבי מאיר חולק ואומר שזה מביא לידי פיגול. עכשיו, מה זה מלמד? זה מלמד שלמרות שהוא התחיל בדוגמה הזאת, התחיל בשתיקה, הקטיר את הקומץ בשתיקה, הלבונה עם המחשבת פיגול, ובכל זאת רבי מאיר חולק על החכמים ואומר, זה כן פיגול. אין כאן הדעת ראשונה, דעת ראשונה לא הייתה פיגול, ובכל זאת כן פיגול פה. מה זה אומר? מפגלים בחצי מתיר. אז זה קושיה על ריש לקיש, שרצה להסביר רבי מאיר, לא כך. הגמרא עונה, מה שכתוב פה, את הקומץ בשתיקה ואת הלבון במחשבה, הפירוש הוא, הוא כבר נתן את הלבונה במחשבה. קראנו את המילה הוא כבר עם וב, על פי גרסת רשי, שמה שכתוב את הקומץ בשתיקה, יש להבין אותו, הוא כבר נתן את הלבונה במחשבה. אז מה יוצא מכך? שתחילת מחשבה, הלבונה במחשבה, במחשבת פיגול, והקומץ בשתיקה. אז השנייה בשתיקה, מה זה אומר? למה זה הגיע לידי פיגול? כי כל העושה, הדעת ראשונה עושה, כמו שריש לקיש הסביר. הגמרא דוחה ומקשה על זה שתי קושיות. חדה, דהיינו רשא. אם תגיד שהדוגמה שאנחנו סימנו כדוגמה שנייה ב', זה מה שכתוב ברשא. כלומר, הדוגמה א' היה קודם מחשבה אחר כך שתיקה. עכשיו אתה רוצה להסביר דוגמה ב', גם כן הוא כבר נתן את הלבונה במחשבה, זה גם כן מחשבה ואחר שתיקה. ועוד, עתניה, יש ברייתא אחרת שאומר בפירוש ואחר כך, כלומר קומץ בשתיקה ואחר כך. אז כאן עשה, אתה לא יכול להגיד הוא כבר, אם הסדר נקבע בברייתא ואחר כך, הסדר נקבע ככה. אז היה קומץ בשתיקה ואחר כך לבונה במחשבה, ובכל זאת כן פיגול לפי רבי מאיר. אז הם מעורר, מפגלים בחצי מתיר, קשיא, אבל זה קושיא על ריש לקיש. עד כאן שיעורנו להיום.